עם קריירה, הפודקאסט שילווה אתכם בתהליך חיפוש עבודה וקריירה עם המרואיינים והסיפורים הכי מעניינים.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, לעוד פרק בפודקאסט שלנו, בונים קריירה. היום בפרק נראיין את גל יעקובי. גל הוא סומליה, הוא מומחה ליין, הוא בעל חנות במקום הכי חם בתל אביב. הוא כאן היום כדי לספר לנו בדיוק מה התחום שלו. הוא חשב שאת חייו יקדיש לתחום האמנות והתמקד במוזיקה. אך באמצע הדרך להגשמת היעד, הוא כמו רבים וטובים, החליט שיעבוד כברמן במטרה להרוויח כסף וללמוד בחול. משם נשאב לתחום היין והפך את זה למקצוע. בהמשך הדרך גם פתח עסק מצליח וזרוע עוד נטויה.
אנחנו נדבר עם גל על הדרך שלו, על מה זה אומר להיות סומליה בארץ, איך מתפתחים בתוך התחום הזה, איך רוכשים כלים ועובדים בו. אנחנו נדסקס הרבה על תחום היין שבשנים האחרונות מתפוצץ ונהיה הרבה יותר נגיש לקהל הצעיר מכל בחינה, על התרבות והמיתוסים החברתיים, ואולי אפילו ננפץ כמה. יישארו איתנו והזינו לפרק משקר במיוחד, מה שבטוח לא יהיה יבש. טוב, אז הילה, ספרי לי מה את חושבת או יודעת על תחום היין, או בכלל על סומליה, שנראה לי שזה משהו שלא הרבה אנשים מכירים.
כן, אז האמת שגל הוא נראה לי הבן אדם השני ביקום, שאני מכירה שעובד כסומליה. אני גם חשבתי שאנשים לומדים את זה בחול, שכאילו אין איזושהי הכשרה בארץ.
תכף את תשמעי שכן.
כן, ועוד חתיכת הכשרה. ואונסלי חשבתי שזה פשוט משהו כזה מקצוע רוחני כזה אולי, או כזה אנשים עושים מהצד ואשכרה.
רוחני יין? איך זה רוחני?
את יודעת, מייצרים, זה כאילו נשמע לי כל כך טבעי כזה, איזה מישהו כזה עובד באיזה קרם, שהשמש כזה מבצבצת, משהו מאוד רומנטי, כזה דורך על הענבים, ואז כזה משקה את הכוסות יין, כאילו משהו מאוד רומנטי בכל התהליך הזה של ייצור יין, שפשוט לי באופן אישי לא נראה כסופר מקצוע. כאילו, הרדקור מקצוע.
טוב, אנחנו נעשה לך סדר בנושא תכף. אבל כן, האמת היא שנראה לי שזה התחיל להיות משהו מאוד נגיש היום. כולם פתאום אוהבים יין, אם פעם כזה כולם שתו בירה, או רדבול, או לא יודעת מה, היום זה כזה יין, זה השיט. והאמת שאני חייבת לספר איזה אנקדוטה, ממש עכשיו לפני איזה כמה ימים, גילוי נאות גל, יצאנו בבית ועשה לנו בליינד וויין טייסטינג, וזה התחיל מאיזשהו גג כזה שאנשים צוחקים לנו שאנחנו פלצנים, וכל שבוע אנחנו שותים יין בבר יין שלו או בחנות, כאילו זה קונספט שנייה שאנחנו צריכים לדבר על זה.
זה מתחיק, כי גם אני חושבת עם צעירים, זה לא מה את שותה, זה איפה את קונה את היין שלך.
בול. וזה ממש מגניב, כי כאילו, אני חושבת שרובנו לא באמת ידענו לזהות, אבל היה כזה יין, כאילו היו יינות מכל הסוגים, מכל המחירים, וכזה הפחד הכי גדול של כולנו זה ליפול ביין של האמפם. זה היה כאילו, או ליפול כזה ביין של ה-1200 שקל, אבל זו הייתה חוויה ממש מגניבה, וזה ממש מגניב, כי זה בסופו של דבר עניין של טעם. כאילו, זה או שאתה אוהב את זה, או שאתה לא אוהב את זה, ויש איזה מנעד רחב של טעמים, וזה ממש כאילו מגניב. אז נראה לי שאנחנו נעבור לגל, שאיתנו כאן היום, בא לספר לנו קצת, לא הביתי אימא, אבל בא לספר לנו קצת.
נחלב את היין.
אנחנו נשאים את זה ביום שישי. אנחנו צ'יקורים מהפעם האחרונה. גל, תספר לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אני גל, יש לי היום עסק ברחוב החשמל, שנקרא בוסר, אני מקווה שהרבה אנשים מכירים את זה, ואם לא, אנחנו עובדים על זה ממש. בכללי, אני מתעסק ביין ב5-6 שנים האחרונות. אני כבר 10 שנים מתעסק במסעדנות, אירוח וכל דבר שקשור בזה. באמת, כמו שאמרתם קודם, זה קצת התחיל ממקום קצת אחר של לעשות משהו על הדרך, ואיכשהו פשוט נשאבתי לזה כמו משוגע, ועד היום אני עושה את זה כבר כאילו 10 שנים.
מגניב. תספר לנו קצת איך התחלת. כאילו, מה זה להתחיל ממקום אחר?
אז תכלס בתיכון פשוט ניגנתי בתופים, ודי כל החיים שלי אהבתי מוזיקה, והייתי בטוח שאני אופיע יום אחד על במות מטורפות בעולם. והיה לי איזו תוכנית כזאת אחרי הצבא ללכת וללמוד באמסטרדם. כזה היה שם איזה מגמה שממש עניינה אותי, בעיקר שמתעסקת במוזיקת פופ כזה, ופשוט הייתי צריך לממן את זה באיזושהי צורה. אז התחלתי לעבוד כברמן בתל אביב,
לא נכון, לא יכול. ברמן בתל אביב?
כן, כן, די הקלישה של כולם. הכנתי קפה, קצת יותר מדי בחיי, עשיתי קצת יותר מדי קוקטיילים, ואז פשוט גם הבנתי שאני יודע קצת להבין בין טעמים וכל מיני דברים כאלה. כאילו נחשפתי בעיקר למלא מלא מלא דברים שאפשר לעשות עם טעם, והתעניינתי, אז אהבתי על זה.
איך זה התחיל? אבל איך גילית שאתה בעצם אוהב יין, או התחלת לפתח את זה תוך כדי העבודה כברמן?
אי שם לפני כמה שנים התחלתי לעבוד במסעדת אוטו, ואז היה שם איזה סומליה שנתן לי כזה טעימה מאיזה בקבוק יין, ואז הוא כזה לימד אותי קצת והסביר לי מה אני שותה, ואז הוא נתן לי כזה בטעימה עיוורת שבוע אחר כך עוד כוס יין, ופשוט הבנתי שזה כזה מגיע מאותו אזור, אז קצת כזה הייתי כזה בשוק שהבנתי את זה, ואז הוא הסתכל ואמר לי, אוקיי,
אתה כמו הילד המכונן בכיתה, שפתאום קולטים שמכונן.
יש לו פוטנציאל, הוא מגיע רחוק.
כן, ממש, הוא מסתכל, אמר לי, אוקיי, זה מוזר שאתה מצליח לזהות את זה, אז טוב, בוא פשוט נתחיל לשתות ביחד.
זה כאילו כמו שמישהו יגיד לך כזה, את מזהה את הקולה הזאת?
באיזה מפעל הקולה יוצרה?
זה לא את המקום.
אני מכיר אנשים שאגב טועמים קולה, והם כזה, אה, זה מלפני שלושה שבועות, זה מלפני חודשיים.
טוב, רמת הגזים.
ממש ככה.
זה כאילו לא אותו דבר.
יין, זה קצת יודע, קצת יודע מסוים.
טיפ-טיפה.
טוב, אנחנו נפסיק לזלט את היין.
כן. ואז פשוט התחלנו כזה כל יום ללכת, לשתות, בקבוק, שתיים, שלוש, ו... אתה מתחיל לטעום, ואתה מתחיל להבין ולשאול שאלות, ונהיה מאוד סקרן. בסופו של יום זה מין כזה משקי ענבים שנמצא בתוך בקבוק, ופשוט מפוצץ טעמים, ומגיע ממלא מקומות שונים, ובאמת נותן לך אינדיקציה לאזור, לזן ענבים, למזג האוויר, למלא דברים, ופתאום כאילו המוח שלך מתפוצץ כזה, אוקיי, מאיפה מתחילים? איך אני מתחיל ללמוד את כל הנושא הסופר רחב הזה? ופשוט אתה מבין שאין דרך אחרת חוץ מפשוט להתחיל לטעום מלא, מלא, כל יום.
אבל איך אתה זוכר כל פעם? יש לזה כל כך הרבה טעמים, אני באמת שותה מלא יין, בשנה האחרונה באמת שותה מלא יין, עדיין לא מצליחה כאילו לזהות יותר מדי את הטעמים. כאילו אני יודעת מה טעים לי, אבל עדיין אני לא מצליחה באמת לשים את האצבע ולהגדיר באמת מה טעים לי.
בגדול, כשאתה נכנס ללימודי יין, אתה מתחיל לייצר לעצמך כל מיני טבלאות במוח של טעמים שמאפיינים זנים מסוימים, שנותנים לך אינדיקציה למקום, לטעם שהוא קצת יותר קריר, שנותן לך אינדיקציה למקום שהוא טיפה יותר קר במזג האוויר שלו, טעם שהוא יותר כאילו חם ובשל ומתוק, שנותן לך אינדיקציה לאזורים קצת יותר חמים. אבל בתור התחלה, אתה מנסה ממש כאילו להכניס למוח שלך טעמים שכאילו טעמת כבר, ואז כזה להשליח את זה לפעם הבאה שאתה שותה יין, ואז להגיד כזה, פתאום כזה עולה לך כזה ליקריץ כזה, או אני מכיר את הליקריץ הזה, או עשב כזה ירוק, או אולי זה מתחבר לי לאיזה משהו שכבר טעמתי בעבר, ואז אתה כזה מחפש את הדברים שאתה באמת באמת מאוד זוכר בתור ילד, זאת אומרת ריחות של דשא שכזה אבא שלך כיסח כי גרתי במושב, וריחות של תבלינים שאתה מחובר אליהם כי...
אה וואו, יין זה ממש
זיכרונות. וואו, זה ממש רומנטי.
כן, לא, צודקת.
כן, אז כזה דברים שקשורים בילדות שלך גם, דברים שגדלת עליהם בבית, ואז כזה לאט לאט אתה כזה מחפש ומחבר את הטעמים של כאילו, אם זה דשא וזה ירוק, אז אולי זה הולך לכיוון סוביניון בלאן מכזה אירופה קלאסית, או אם יש לזה קצת ריח של שתן של חתולים, לפעמים זה גם יכול לקרות, אז אולי זה הולך לכיוון של ניו זילנד, ואז אתה כזה...
ברזבל בתל אביב,
זאת משהו.
לפעמים גם מגיעים לביובים, אני מבטיח לך, כבר רוצה לי להגיד.
האמת שפעם אחת בא אלינו כזה, תקשיבו, תתאמו את זה, זה קצת מסריח, וכזה... אתה רוצה שניתם את זה? למה אתה כאילו, למה אתה נותן לנו יין מסריח? אבל באופן מפתיע הוא היה טעים. כן, לפעמים זה סותר, זה יכול להיות נורא מסריח ועדיין טעים.
כמו גבינות סופר מסריחות, וסוף הם הכי...
אני פשוט עדיין לא אוהבת אותם. אז פה הוא שבר לי איזה סטיגמה.
אז בעצם הפכת להיות סומליה במסעדה? כאילו שם זה התפתח?
במסעדה בעצם התחלתי כאילו לטעום, ואז... הבנתי שזה ממש מעניין אותי, אז הלכתי ללמוד את זה קצת. לא כל כך קצת, אבל...
זהו, ספר קצת על התהליך השכלה של זה.
אז בגדול, היום יש בארץ מין מוסד שנקרא IWSI, כאילו Wine and Spirits Education, Israeli Wine and Spirits Education נראה לי. וזה התחיל לפני 5 שנים לדעתי, בשנקר. זה מין... WSET זה מין כזה... פאונדיישן כזה אנגלי, מאוד מאוד עתיק, שמלמד אנשים להיות סומליירים, והם הביאו את זה למדינת ישראל, בחור בשם גל זוהר, החליט שהוא רוצה לעשות פה גם את הקורס, אז הוא פתח את בית הספר הזה, ובעצם יש שם בית ספר ללימודי סומליירים. היום בבית ספר מלמדים שלוש רמות, יש את הרמה שנקראת לבל אחד, שזה ממש כזה שיעור אחד מאוד מאוד כיפי, או שתיים, אל תתפסו אותי במילה על זה, ויש רמה שנקראת לבל שתיים, שזה כבר קצת יותר מעמיק, זה איזה חמישה או שישה מפגשים, ויש לבל שלוש, שזה בעצם לימודים של חצי שנה, פעם בשבועיים, אם אני לא טועה, ועושים את זה כזה שש שעות, ולומדים על מלא אזורי עין, וממש נותנים לך את הבסיס הכי רחב שאפשר היום.
הלימודים, בסוף הלימודים אתה מקבל את התואר של סומליה.
בגדול, בסוף הלבל שלוש אתה מקבל מעין אסמכת לזה שאתה יכול לעבוד בתור סומליה. זו אסמכת שמוכרת בכל העולם, זאת אומרת, אם אני מגיע עכשיו למסעדה מכוכבת בפריז, ויש לי לבל שלוש, אז אני כאילו... זה אומר שאני לא איזה אבא שבא אליהם ואומר להם, היי, אפשר להיות סומליה, כי שאתה תתר ביין. אז
זה לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה. בעיקר במקומות שכאילו ממש מכבדים את הנושא הזה שנקרא יין, כאילו אולי בארץ כאילו הרבה אנשים יכולים לעשות את זה, אבל באירופה, בצרפת, באזורים שהם נורא נורא קלאסיים, אז בדרך כלל ידרשו איזשהו הסמכה. או הסמכה, או שפשוט ממש נולדת לתוך הדבר הזה, וזה כאילו, יש מלא אירופאים שפשוט גדלו במשפחות שהם אנשי יין, ויש להם יקב ומלא דברים כאלה, ואז הם דורות, או אבא שלהם היה סומליה באיזה מסעדה, ואתה מדבר עם ילד שגדל מגיל שנתיים על הברכיים וטעם, כאילו, מגיל אפס.
כן, זה מאוד חוקי.
גם כאלה פגשתי.
אז בעצם שסיימת את זה, מה עשית? כאילו, חזרת לטוטו והיית סומליה שם?
בגדול, אחרי שסיימתי את זה, אז פחות או יותר חצי שנה אחר כך די תפסתי את עמדת הסומליה.
והוא עזב, הבחור ש...
כן.
בעצם נימד אותך? אז אפשר להגיד שזה סוג של מנטור. כאילו מישהו זיהה בך איזשהו פוטנציאל, ואנחנו מדברות הרבה על מנטורים.
אם נרצה לשים על זה מדבקה, אז ככה נקרא לזה?
כן, תכלס היה די מנטוריות בעצם. כאילו בן אדם שישב והסביר לי כמעט כל דבר שהוא יודע פחות או יותר, ובאמת באותה תקופה היינו שותים 3-4 בקבוקים בערב, שתי אנשים מחוץ לטוטו במסעדה קטנה ש... שכאילו פשוט עירכה אותנו עד הרבה בוקר, כי הייתה פתוחה 24-7, למי שלא מבין, זה הבוסרי. אז באמת היינו שמי שמע כאילו עד 3 בבוקר, משתכרים ומדברים על יין, וגם לפעמים מקיים.
באתי לשאול, מה קורה עם הסיבולת? אוקיי, זה נגמר.
יולה.
יולה.
בסוף מקיים, השאלה אחרי כמה בקבוקים.
כן.
אז שתיתם לשוחרה ערב-ערב, והבנת והתמטה את זה בך, והבנת שכאילו זה העתיד שלך. מה, איך לוקחים את זה הלאה?
אוקיי, אז בעצם נהייתי הסומליה של טוטו, ובהחלט כאילו התחלתי ללמוד ולהתפתח, זאת אומרת, אתה מקבל את הכלים בלימודים, ואז אתה פשוט יוצא לעולם ומתחיל לטעום, ואז בעצם... אין לך ידע מעבר למה הכפר אומר ומה הזן אומר, ואז אתה פשוט מתחיל לגלות את כל היצרנים ומה אומר ההבדלים בין יצרן, מי שם בעץ, מי שם בחוויות מיני רוסטה, מי משתמש בעץ חדש, מי משתמש בעץ ישן, ולאט לאט אתה כאילו לומד את, באמת את התוכן, אחרי שיש לך את הבסיס הנורא נורא רחב הזה, ואתה תואם ואתה תואם, ואז אתה פשוט מחפש עצמך. זאת אומרת, אז אתה עובד בתור סומליה, ומתישהו אתה גם מבין שיש לך גם תקרה לכמה שהמקום הזה ספציפית יכול לתת לך. ואז אתה פשוט מחפש את המנטור הבא. ואז עברתי לבסטה, והגעתי לבחור שקוראים לו אבירם קץ, שהוא היה דאז הסומליה והמנהל של המסעדה, ובאתי לה ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להמשיך ללמוד. זה מין כאילו בסופו של יום תחום שבתכלס הלימודים בו לא נגמרים, כי... כל שנה יוצא בציר חדש, כל בציר אומר משהו אחר, כל מזג האוויר בציר הוא משתנה, ואנחנו חיים במין לופ כזה של כאילו, זה אף פעם לא ייגמר, אה? כל שנה חדש, כל שנה משהו קורה, ופשוט כמות החומר והמידע שאתה אוסף במוח, הוא די מטורף.
ציינת שכאילו היה במסעדה מה שאני הבנתי בתוטו סומליה אחד, ואז התקדמת במקום אחר, אני מניחה שבכל מסעדה יש אולי סומליה אחד, כאילו יש איזשהו ציר התקדמות בתפקיד גם, כאילו, אתה יודע, אם נגיד אנחנו נשווה את זה למקומות עבודה רגילים, יש לך מנהל, יש דירקטור, יש CEO, whatever, כאילו יש איזשהו ציר התקדמות בתפקיד שאפשר איכשהו לאפיין את זה?
כן, אז בעצם יש פחות או יותר בכל מסעדה באמת את הסומליה הראשי, לפחות בעולם הקלאסי זה מאוד נהוג, ולכל סומליה ראשי יש לו כאילו כמו, כמו מתלמדים בעצם, זאת אומרת, הם אנשי פלור, והם כאילו מוכרי יין, זאת אומרת, הם לא הסומליה, אבל הם כן מתעסקים במחירות היומיומיות של היין, כי סומליה בעצם הוא בן אדם אחד, ואי אפשר שהוא יעבוד 7 פעמים בשבוע, אז... או בניגוד לזה, כאילו, אם יש לו מקום מאוד מאוד גדול, אז כאילו צריך שיהיה עוד אנשים שפשוט יעזרו לו. אז אחר כך, כאילו, כשעברתי לבסטה בעצם, אז מה שקרה זה שאבירמו היה סומליה של המקום, ואני הייתי סוג של מלצר יין. אז כזה קצת השתנמחתי אמנם במעמדות, אבל זה היה בדיוק כאילו בשביל לגדול.
אז בהמשך לזה, שוב, אני אשווה את זה לעולם של תעסוקה של דברים שאני מכירה, איך אתה מודד את עצמך בתור סומליה? KPIs, יעדים, כאילו כמה יינות הכנסנו לתפריט, כמה יינות מכרנו בכל, כאילו איך מודדים הצלחה של תפקיד כזה, או התקדמות, או יעדים?
אני מניח שהבעלים של המסעדה, אם הוא רוצה להיות מרוצה מהסומליה שלו, כדאי שהסומליה שלו ימכור והרבה ודברים יקרים ומעניינים.
בוא נדבר קצת על כל העניין של, על מיתוסים, ועל איך החברה תופסת יין. זה תמיד היה נחשב כזה, כי זה משהו פלצני, ולא בר השגה, ולא נגיש לכל כיס. איך בעצם אתה מצליח לנפץ את זה היום במקום שלך?
אני חושב שזה אולי משהו שאנחנו מאוד חושבים ככה, אבל בסופו של יום, אם אתה מסתובב באירופה, בתכלס, כולם שותים יין כזה כבר כזה 200 שנה.
נכון, אנחנו היינו בדיוק בפריז, וזה מה שעשינו כל היום.
זה ליטרלי מה שהם עושים שם, כאילו יש להם בספרד הפסקת צהריים, והם הולכים לשתות יין כנראה במקום הקרוב אל הבית שלהם. אז זה מאוד משהו שמאפיין את הישראלים, שהם כאילו חושבים שיש בזה משהו נורא הדוניסטי לשתות יין. אבל בסופו של יום, כשפתחתי את בוסר, המחשבה הכי גדולה שלי הייתה כאילו... לפתוח לעצמי חנות ממתקים, שבעצם תיתן לאנשים את האופציה לטעום יינות שאני חושב שהם סופר טעימים, ולתת להם את זה במחירים של חנות, ואיכשהו יצא וזה התגלגל וזה נהיה גם בר, אז כאילו, אני חושב שהיום אנשים יכולים לשתות בתל אביב דברים, שכאילו, באמת פעם הם שותים אותם אך ורק במסעדות, שבתכלס המחיר של מסעדה הוא פשוט יותר יקר ליין טוב, אז אני פשוט אמרתי, אוקיי, אני רוצה שיהיה לי חנות, שכאילו את הממתקים האלה שאני רציתי כל הזמן לטעום במסעדות, אני אשים אותם אצלי במדפים, ואז בעצם אני אתן לאנשים שהם בגילנו את האופציה לעצור שנייה אחת בדרום תל אביב, במקום קצת מוזר, ופשוט לשתות אותם, וכאילו, שזה פשוט, זאת תהיה חוויה, כאילו, לשים דגש על שתיית יין, שזה יהיה כזה מאוד... נגיש לכולם, זאת אומרת, גם ב-100 שקל וגם ב-85 שקלים, אפשר למצוא דברים סופר מגניבים, ומי ששותה יין ה-200 שקל, הוא כאילו שותה דברים מטורפים היום כבר. אז לא מזמן עשינו את הטעימות האלה, מה שאמרת בהתחלה, וכאילו, כן. אנשים פשוט התלהבו מיינות ששתינו, והם עלו כאילו 75 שקלים בחנות, אז באמת, אני מאוד עובד על זה שכאילו, זה ממש נגיש לכולם.
נראה לי שאתה מצליח. אני חושבת גם שנוצרה איזושהי תחושה סביב המקום, שאתה... יכול לבוא לשתות, לא באמת תדע בהכרח מה אתה שותה, אבל אתה סומך, כאילו סומכים עליכם שאתם תביאו סחורה טובה במחיר הוגן, ואנחנו שותים משהו טוב. כאילו אנחנו יודעים שאנחנו שותים משהו איכותי, ומשהו שמישהו שם עליו את התווית, וזה כיף, זה מגניב. אני לא חושבת שיש הרבה מקומות כאלה שאני יכולה להגיד, כן, לפה אני אלך וזה בטוח יהיה טוב, וזה יכלול את כל המרכיבים האלה של מחיר הוגן, מקום כיפי, אווירה מגניבה, מישהו שבאמת מבין ומביא משהו לכלל האוכלוסייה ומדגיש את זה. זה, אני חושבת שזה מאוד ייחודי למקום הזה. מה אתה חושב על התקופה של הקורונה? אתה חושב שהיא קצת האיצה את העניין הזה של היין? כאילו, אני חושב שהיא עשתה טוב, שהיא עשתה פחות טוב לתחום הזה?
אני חושב שבכללי קורונה נתנה לא מעט אימפקט לכל דבר שקשור בצריכה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו לחשוב על יותר מה אנחנו צורכים ומכניסים לבית שלנו. סתם ממש כזה דוגמה מעולמות אחרים, כאילו... איך שהתחילה קורונה, ואני כאילו הייתי מנוי שנים לארגז אורגני כזה, מלא חברים שלי פשוט שאלו אותי כזה, מאיפה אתה מביא ירקות אורגניים, כאילו איך אתה מקבל את זה, או פתאום אני רואה אנשים שמכינים לחמי מחמצת, ותמיד היה כזה, כאילו למי אכפת מלחם כל כך, ופתאום לאנשים כזה נהיה אכפת ממה שהם צורכים בבית שלהם. אז בכללי אני חושב שגם אנשים ניסו לחפש אלכוהול טיפ-טיפה יותר, מעניין, או פתאום נפתחו לעוד דברים חדשים שהם לא חשבו עליהם. אולי אם הייתי צרכן גדול של בירה, פתאום כאילו לשבת עם בת זוג שלי ולשתות בירה זה קצת מוזר, אולי נפתח בקבוק יין. אני יכול להגיד לכם שעל הנניח כאילו החבר'ה שלי מהבית, אז כזה פתאום כאילו כשהתחילה הקורונה, כולם כזה אמרו לי כזה, אולי תעשה לנו איזה ארגז יין כזה.
מדהים.
כן.
ואז פשוט זה די התגלגל לזה שכאילו איכשהו התחלתי לסחור ביין מהבית שלי. מקווה שאף אחד לא שומע את זה עם מס הכנסה.
זה עוד אפיק הכנסה, בסופו של דבר. לך, לעסק.
כן, זה לא היה, כאילו פשוט, אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, גל, תביא לי יין. והייתי כזה, סבבה, יאללה. כאילו אנחנו יודעים שיש לך חוש טעם טוב, ובטח תביא לנו דברים מעניינים, וכולם היו כזה, אל תביא לי משהו בנאלי, פשוט תעשה לי איזה שישייה מיקס כזה, ופשוט לאט לאט ככה, די ככה התגלגלתי לפתוח חנות בסוף, כאילו זה לא סוד.
התגלגל טוב. ואני חושבת שעוד איזשהו פן לזה, דיברנו על זה גם בתחקיר, אני חושבת שדייטים, דיברנו על זה שאנשים יצאו לדייטים כזה, על הדשא, מול
אנשים?
הים.
אני הייתי בדייטים אין ספור, כשפשוט כל דייט מישהו אחר מביא את היין והכוסות, וכאילו יש קונספט, והאמת, ממש מצחיק, בדייט הראשון של בן זוג שלי היום, נפגשנו בהבימה, והוא איחר לדייט, ואז הוא כזה מגיע כולו כזה מזיע וכזה זה, ואני כזה, מה קרה? וכזה, חיפשתי, רציתי להכין יין, רציתי להכין לך סנגריה, וחיפשתי כאילו את הטרמוס ולהכין וזה, ולא מצאתי, ואז קניתי יין בדרך. כאילו, זה חייב איזשהו אספקט כזה, זהו, זה כבר יין, יהיה סטנדרט בדייטים.
מעניין מי מפיע יותר יין לדייטים, כאילו, בנות או בנים?
בנים.
בנים. אולי אנחנו נביא את הכוס.
כן.
אבל זה, כן, זה נהיה קטע
כוס עלייך, יין עליי.
כן, ממש.
אבל זה באמת נהיה קטע, זה נראה לי גם חלק מהגלגול של זה, של כאילו זה פשוט נורא נוח, כאילו זה פחות רומנטי לשבת על בירה, זה נראה לי יותר כזה נעים לשבת על כוס יין.
לא יושב על מיץ.
יין עם כזה קצת גבינות, או לחם, או חמה, זה פשוט היה נורא נוח, נראה לי, לארגן את הדבר הזה בתקופה כל כך תפוקה.
נראה לי גם פרסמו על זה שבקורונה, כאילו שוק האלכוהול קפץ.
טוב, לאנשים היה די משעמם בבית.
כן.
אז בעצם כשאנשים נכנסים אליך לחנות, אז אני יודעת ממני לפחות שפעמים הראשונות זה היה כזה, מה אתה ממליץ לי? מה אתה ממליץ לי לשתות? ואתה עונה משהו אחר, משהו מעניין. אתה בדרך כלל אומר, אבל מה את אוהבת? שזה לא מובן מאליו, כי זה שאלה ממש חשובה, במיוחד ביין, כי זה באמת עניין של טעם, ויש המון אינטליגנציה בשאלה הזאת. אז איך אתה בעצם עוזר? איך אתה עושה את זה מול אנשים? אומרים לך, אני אוהבת משהו מתוק, הם לא יודעים, אין להם את השיח הזה, אין להם בכלל את הז'רגון להגיד.
אין להם את הכלים.
כן, כי יש ליין מנעד רחב של מילים ותיאורים, ורוב אנשים לא יודעים. אני פשוט הייתי אומרת, אני אוהבת מתוק. מה יש מתוק? תביא לי מתוק. כאילו זה קולה, כזה.
אני פשוט חושב ש... אוקיי, קודם כל, שאלת מה אתה ממליץ לי, זה השאלה בערך... הכי נוראית שאפשר לשאול שנכנסים.
אתה צריך לשים שלט בכניסה? כן. אל תשאלו מה אתם ממליצים.
וואו, יש לי אוסף של שלטים שאני צריך לשים בכניסה, תאמינו לי, שותף שלי רוצה לרצוח אותי על כל שלט אחר שאני חושב עליו. אבל בגדול, כשאתה נכנס לחנות ואתה שואל מה אתה ממליץ לי, זה בערך אומר שאתה מבטל 90% מהיינות, ואתה רוצה שמישהו ייתן לך 10 היינות שאתה ממליץ עליהם, אז זה לא הגיוני. כאילו, פתחתי עצמי חנות ממתקים כדי שאני ליטרלי יוכל להמליץ על מלא דברים שונים למלא אנשים שונים. וכל אחד גם מתאים לו משהו אחר, אז מה אני ממליץ לך זה מה אני אוהב לשתות, וכאילו, מי אמר שאתה אוהב את מה שאני אוהב. אז אני תמיד אוהב לקחת את זה לכיוון של לפשט דברים, כדי שיהיה לאנשים קצת יותר קל לתת לי תשובה, אז מה אתה לא אוהב ביין, זה שאלה ראשונה בערך, אתה אוהב חמוץ או מתוק, או כדי כאילו קצת לגשש בחוש טעם של בן אדם. רוב האנשים גם באמת קצת לא יודעים מה לענות על הדברים האלה, אני קצת דוחק אותם לפינות שהן כאילו לא נוחות להם, והם יגידו כזה, תביא סתם יין, לא אכפת לי. אבל אני מאוד אשמח אם אנשים כאילו טיפ-טיפה יעשו לעצמם מחקר בראש. זאת אומרת, אני לפעמים פוגש אנשים מבתי קפה שאומרים, אני לא אוהב את הקפה החמוץ שלכם. עכשיו, זה לגיטימי. זאת אומרת, נכון. גיבשת דעה לגבי קפה, אתה לא אוהב קפה חמוץ. אז גם אפשר לעשות את זה לגבי יין. אם אתה לא אוהב חמוץ, אז אולי גם ביין אל תשתה חמוץ. אבל זה לאו דווקא אומר שאתה צריך לשתות יינות מתוקים. זאת אומרת, ביין יש עוד גם ספקטרום של דברים שהם לא חמוצים ולא מתוקים. עכשיו, נורא נורא חשוב להתחיל בזה של לדעת שיין יבש זה כאילו יין שהוא לא מתוק בכלל, ויין שהוא חצי יבש הוא יין שהוא יותר מתוק. זה כשאומרים יבש חצי יבש ואף אחד לא בדיוק יודע. אז הנה טיפ קטן, יין יבש. כמה שפחות סוכר, יין מתוק הוא כזה יין חצי יבש, וכמה שהוא יותר מתוק הוא יהיה כמה שפחות יבש בעצם.
דיברנו על, על אם אתה חוקר את זה ואתה רוצה לטעום דברים ואתה יכול אפילו לטוס לחול, אז זה חלק מהעבודה, נכון? אתה טס לחול ואתה טועם דברים ואתה מביא דברים ככה, זה נשמע ממש חלק פן בעבודה.
כן, זה תכלס קורה די הרבה שטסים לחול בעבודה הזאת. זה לפעמים מאוד מאוד כיף ולפעמים מאוד מאוד קשה. יש ימים שאני כזה קם בבוקר, בתשע בבוקר בצרפת, ויאללה, תתחיל איתום, יש 18 עינות, ותשע בבוקר, ואולי הכנסתי חצי קורסון לפה, אבל זה נשמע כזה מאוד מאוד רומנטי, וזה גם לפעמים צריך לדעת שזה גם סופר עבודה, זאת אומרת, אתה צריך להיות מרוכז ולהבחן טעמים בכל כוס יין, אז כאילו, אתה לא באמת שותה ומחייך כל היום, אתה כזה כותב לעצמך בנוטס, יש לי נוטס מטורף כזה של כל מיני טעימות יין שטעמתי בשנים האחרונות, וכזה אתה פשוט גם עובד בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אתה חי את העולם הזה, אתה פוגש מלא אנשים, לכל בן אדם יש 7,000 דברים לספר לך על היין שלו, ואתה צריך לנסות להיות מאוד מרוכז, וכבר שתית כנראה 20 כוסות יין, אז כזה זה גם... זה גם מקצוע בסופו של יום, ויש לך כזה, לא אגיד אחריות, כן? אבל יש לך גם איזה משהו שאתה מחפש בעצם בכל הטיולים האלה. זאת אומרת, אם זה להביא את הדבר הבא שאת חושב שהוא מעניין, או אם זה כזה למצוא כל מיני יצרנים חדשים שכבר נמצאים פה, ולהבין שהם הולכים להיות הדבר הבא, כאילו. אז כזה, אתה פשוט כל הזמן נמצא במעין חיפוש, כאילו, מה הולך להיות הדבר הבא שישתו, מה הולך להיות הדבר הבא שיעלה לו המחיר, מה הולך להיות הדבר הבא ש... שכאילו אנשים יסנאו, ומה, מי הולך להיות יותר טוב שנה הבאה, ומי הולך להיות פחות טוב השנה, ומה
מזג גבר. כמו במניות, מה עולה, מה יורד.
את האמת שיש גם הרבה אנשים שפשוט סוחרים ביין, כאילו מניות זה ממש הדוגמה הכי קלאסית למסחר ביין, זאת אומרת, היום יש עינות שנמכרים בעשרות אלפי שקלים, ויש אנשים שפשוט רוכשים אותם עכשיו בזול, ועוד 20 שנה זה יעלה כפול 4. אז כאילו...
וואו, הכנסה פסיבית, ספר לי עוד.
כן, מישהו צריך לעשות את זה, איזה קורס על זה, תכלס. אבל באמת, אלה שממש טובים ביין, והם כאלה מבינים ויודעים וכל הזמן קוראים, אז הם גם תכלס משקיעים ביין. כאילו, אני משקיב היום כמה בקבוקים, כי אני יודע שהשם הזה נהיה חם, וכאילו, אני קניתי אותה במחיר כזה, ועוד 20 שנה אני אוכל למכור אותו במחיר מאוד מאוד גבוה. אז כאילו...
השקעה, זה טוב.
השקעה, ממש.
זה, חבר'ה, המניות בבורסה, אאוט.
כן, יין,
יין, יין.
לא, יש גם כזה מלא בתי מחירות פוביות, וזה באמת כאילו, זה באמת מה שקורה באירופה, אוקשנים, ממש.
כן, מכירה מקרוב.
וחשבת פעם לעבוד ביקב? כאילו זה עוד איזשהו אספקט בתחום של ממש לייצר את היין, לא רק לסחור ולמכור ולייעץ.
אוקיי, אז בתכלס, מעניין ששאלת את זה, כי כאילו באיזשהו מקום אתה מסתכל על הדברים ואתה אומר, טוב, עם כל הרומנטיקה הזה, וכאילו בסוף אתה לא נוגע ביין ולא מייצר אותו. אז יש לי איזה מין חלום כזה שאולי יום אחד שאני אהיה בן 80 עם כתרת על איזה מרפסת, ואני אכין יין עם הנכדים שלי.
כמו שתיארת את זה, יהיה כזה יקב, השמש, זה אני
אעבוד אדמה.
דורך ענב, ענב.
ממש ככה, אבל היום סוג של כזה עדיין לא בא לי להתמקד בדבר אחד של עשייה, זאת אומרת, כאילו כשאתה בעצם יינן או עובד ביקב, אתה מאוד מאוד מחובר לדבר הזה שאתה עושה, זאת אומרת, אתה יוצר פה איזה יין כלשהו, אז כל שנה אתה רוצה שהוא יהיה דומה, או כל שנה אתה רוצה שמשהו יקרה לו, אז אתה כאילו מאוד מחובר למוצר הזה שאתה מייצר, וכשאתה בעצם עושה, כאילו כשאתה סומליה בתכלס, אתה מתפרס וחולש על כל האזורים, ותואם כל הזמן כל מיני דברים נורא נורא שונים, וזה... פשוט כאילו איזה מין מטרה לעתיד כזה יום אחד, אני באמת יישב ואשכרה יעשה את זה, כאילו, אני מניח שיהיה לי יקב.
בגיל 80,
מדהים. לא יודע אם יהיה לי גב לזה בגיל 80, אבל כן. אבל אני מקווה ש... אני מקווה מאוד שיהיה לי יום אחד יקב, כאילו.
דיברנו על זיכרונות והקשר של יין, ומעניין אותי איך אתה מגדיר יין טוב. כאילו, מה שלושת העינות הכי טובים שטעמת? האם זה קשור למחיר שלהם? האם זה קשור לסיטואציה שהיית בה? האם זה משהו רגשי? כאילו, איך אתה עומד את זה, וגם מה באמת השלושה הכי טובים, כי זה מסקרן.
וואו, זו שאלה די קשה. איך אתה עומד יין? אז אם זה מבחינת מחיר, אז באמת יש כאילו כמה פרמטרים, כמה היין הזה מבוקש בעולם, כמה היין הזה באמת טעים, כמה השם של היצרן הוא כזה הדבר עכשיו, קצת כמו, לא יודע, בוא נגיד מכוניות, שכאילו לפעמים השם הוא כאילו מאוד מאוד טוב, אז כזה כולם אומרים כזה, טוב, זה המכונית ממש יקרה, אז בוא נשאיר את זה ככה. אז יש גם מיונות שממש יקרים, כי השם כאילו הולך איתם כבר שנים. במקרה יצא לי איתום כמה מהם, אז אני חושב ש... יש לי איזה כמה יינות שכאילו באמת גרמו לבכות. כאילו, לבכות מאושר, כן?
זה עשה לך מהטריגר?
כן, זה פשוט כזה, אתה טועה משהו ואתה כזה נטרף לך המוח. כאילו, פעם טעמתי איזה שמפניה, באמת, בהכי בקונסטלציה של אני עובד, מישהו נתן לי עכשיו חצי כוס שמפניה, וכזה, הרגשות שיוצאות מהדבר הזה, זה פשוט הטריף אותי, זה כאילו מישהו במשך חצי שעה שוחט לי לימון על הלשון, והלימון הזה הוא לא חמוץ מדי, ולא מתוק מדי, והייתי כזה, איך לעזאזל עושים את החיה הזאת, כאילו.
איזה מטורף זה, זה כאילו, זה מטורף, כאילו, בחיים לא בכיתי מטעם, כאילו, בכיתי מהכל.
מהכל.
אין דבר שלא בכיתי ממנו, כאילו, אני יכולה לשמוע שיר ולהתרגש ולפקוד וסיטואציות וזה, אבל אני לא חושבת שאני אמצא את עצמי בוכה מאיזשהו טעם, זה מעניין שזה כאילו, זה באמת הדברים שמרגשים.
זה ממש פותח איזה תיבה שם בזיכרונות, בארכייבס, במוח וב...
לגמרי, כאילו, לא בכיתי כמו, כאילו, מישהי נפרדה ממני, אני עצוב, אני
בוכה. פשוט ירדה דימה.
כן, פשוט כזה, הייתי כזה. איך עושים את זה?
התרגשות של אושר, כן.
כן, איך עושים את זה? זה מטורף.
זה ממש הערכה, כאילו, ממש הערכת.
ספציפית זה היה עין ממש יקר, והיה לי גם עוד איזה עין שכאילו, לא הייתי אומר שהוא הכי יקר ששתיתי בחיי, אבל כאילו, הוא לא היה ממש זול, אבל כזה, טעמתי אותו ופשוט הייתי כזה, וואו.
אני חושבת שהייתי בוכה מאחור בכיס.
כמה זה טעים. כמה מיץ ענבים שהוצס במקום ספציפי, פשוט יכול להיות סופר טעים. זה היה כזה, זה מרגש אותי, כאילו. זה ממש מרגש אותי, כמות הטעמים וההתפוצצות, זה כמו כאילו שישבת במסעדה עכשיו ואכלת את המנה הכי מטורפת בחיים שלך.
ואתה זוכרת, אני באמת, יש איזה מנות שאכלתי נראה לפני 10 שנים שאני עדיין זוכרת אותם.
חד משמעית.
מטורף.
אז זה ממש יכול לקרות לך גם ביין, כאילו, לפחות לי, כאילו... נטרפתי, כאילו, זה ממש, ממש הפגיז לי את המוח.
אז מה הטופ 3 שלך?
כן.
שאלה ממש קשה.
נראה לי השמפניה.
השמפניה דפנט לי מקום ראשון.
נראה לי שהשמפניה, לא בטוחה, אבל נראה לי. כן.
השמפניה מקום ראשון, I guess. הבקבוק השני הזה, הוא כאילו, הוא בטופ 5 שלי, לא הייתי מכניס אותו לטופ 3, כי הוא פשוט ממש העיף לי את הראש, כאילו, ו... והיה לי עוד איזה בקבוק כזה של איזה בורגון, שהוא כזה ביקב שנחשב היום הכי יקר בעולם, כזה שנסחר בהכי הרבה כסף, שנקרא DRC, ואז תכלס שמה היה איזה יום אחד, איזה חג אהבה, שאיזה זוג לקוחות כזה פתחו את הבקבוק הזה, וזה היה כזה הבקבוק הכי יקר שמחרתי בחיים שלי, טעמתי אותו, וזה כאילו, הייתי כזה וואו, אז על זה מדברים כאילו. שכזה מדברים על למה לשתות את היין כזה שעולה 30,000 שקל, אז כזה, כי זה באמת, כי זה ממש טעים. ממש, ממש טעים.
אני חושבת שגם מגיע לך, כי אתה באמת מעריך את הטעם.
כן, אני לא מציע את זה לכולם, ובאמת, כאילו, צריך מלא כסף כדי לשתות את הדברים האלה. למזלי, לא אני שילמתי. ואני יכול לספר גם על איזה ערב שאני ובת זוג שלי ישבנו במסעדה בברצלונה, וכזה ביום הראשון שלנו בברצלונה, והביאו לנו את הבקבוק, איזה בקבוק של יין אדום כזה שעושים בקטלוניה, שהיה טבעי, וכאילו פשוט שתינו הסתכלנו חדש שני, והיינו כזה, פאק זה טעים, וכזה...
גם היא אמרה את זה?
כן, ממש ככה. התנשקנו והיה מדהים.
אז זה לא רק אתה. יש פה אישור מבן אדם רגיל.
כן. אז היה ערב ממש כיפי, ופשוט כאילו, זה היה אחד העינות כאילו, שאני אשכרה זוכר, ושהיין הזה הגיע לארץ, אז הסתכלתי על היבואן ואמרתי לו, בוא רגע הצידה, כמה בקבוקים יש מזה, אני רוצה את הכל אצלי.
וואו.
כאילו, זה היה כל כך טעים, שגם עם הבציר הזה שאני טועם עכשיו, כאילו החדש, הוא יהיה פחות טעים, פשוט כזה, רציתי את זה לעצמי כזה, הייתי כזה, זה אחד מהזיכרונות הכי טובים שלי עם בזוג שלי, וכאילו, תנו לי מזה עוד, כאילו.
איזה מותרות זאת, להיות פשוט באיזה מסעדה, באיזה משהו לטעום, ואז פשוט להגיד לבעלים, תשמע, אני רוצה ארגזים של זה, פשוט תביא לי, אני אקח את זה איתי, כאילו, זה מטורף.
אבל זה לא באמת נובע רק מהמותרות, זה כאילו באמת
מעריך את זה. לא, המותרות שהוא עוסק בתחום שהוא כל כך מבין, שהוא פשוט יכול להרשות את ה... כאילו, אני אלך למסעדה, אני אתאם את היין ממש טוב, אני אשאל מה השם, ואני אלך לקנות אותו בסופר, או whatever, איפה שאני אקנה בחנות יין.
לא תקנה אותו בסופר, אילה.
כן, סליחה, לא בסופר, אני אקנה אותו בחנות יין. אבל עדיין, כאילו, זה מטורף.
האמת שזה באמת מעניין איך, איך יין, הרי אם את חושבת אז רגע, איך מייצרים יין בכפרים נידחים בצרפת, שאני לא בטוחה שיש להם חשמל בכלל.
וואי, מה זה נידחים?
זה באמת, זה לא, עבודת כפיים.
רגע, לא, זה כבר לא בכפרים נידחים.
הכי נידחים.
לא, יש כבר במלא מקומות, יש נאפה ואלי בקליפורניה, כאילו יש מלא מקומות. לא,
כן, אבל את יודעת איזה חורים הגעתי בחיי, באמת.
אבל העינות הכי טובים מגיעים, תקן אותי מנתונה מבורגון, צרפת, כל הזמן האלה.
היום הם העינות הכי יקרים שיש בעולם.
ותחשבי, שם הם באמת מכפרים נידחים, עבודות כפיים של אנשים שכאילו, באמת, בבוץ כל היום, ובשמש כל היום.
כן, הם יקרים.
ואנשים שהם, כן, הם באמת יקרים. זה אנשים שהם
אשכרה,
לא
זה מה שהם עושים.
כאילו, הם לא מבינים איכות חיים, וזה, הם חיים בצורה מאוד מאוד פשוטה. והם עסקים בדבר
אז רגע,
מאוד
אז
יקר.
הם מייצרים את זה בתעריף מסוים, ואז מוכרים את זה במלא אלפי שקלים, אלפי דולרים, whatever, כאילו,
אוקיי,
זה לא אז... איזושהי תעשייה קצת...
רגע, בוא נדבר, אבל שנייה, למה בעצם זה הופך להיות כזה יקר? מה כזה מיוחד במקומות האלה?
אז מסחר ביין הוא באמת כאילו לפעמים קצת מוזר, זאת אומרת, אתה באמת מגיע לכפרים האלה ב-nowhere, שבאמת בערב אין טיפה של אור בכפר, בכפר יש איזה 10 אנשים שגרים, ובכפר לידו יש עוד איזה 50 משפחות, וזה כאילו, הם באמת עיקרים, הם עושים את הרוב עם עבודת ידיים, תמיד חברים שלהם עוזרים להם, הם באמת יודעים כל כאילו... פסע ושעל ואבן שנמצאת בקרם שלהם, וכל חלקת אדמה, מה העומק שלה ולאן הגפן מגיעה, וכמה שנים הגפנים קיימות. הם מוכרים את היין, מה שנקרא, כאילו, אקס דומיין, כאילו, אקס הבית שלי, ואז המחיר יוצא כאילו ליבואן, במחיר שזה יכול להיות נניח, כאילו, לא יודע, 24 יורו, ואז יבואן כאילו הוא קצת יותר סוחר במוח שלו, ואז הוא מסתכל על המחיר של הדברים בעולם, וזה יכול להיות יד ששווה כזה 300 יורו, והוא קנה אותו ב-24 יורו. זה לפעמים ממש קורה ככה, ולפעמים כאילו יש כבר יינים שהם כזה, אנחנו הכי טובים, אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקחת על זה כבר יותר כסף. אז יש לזה הרבה משחקים, ולעניין המחירות יין, ואיך מתמחרים יין.
אבל לזה... למה דווקא משם? מה עושה את המקומות האלה כל כך מיוחדים, שאפשר לקפיץ את המחירים ככה? למה דווקא צרפת? למה דווקא בורגון? למה דווקא הכפרים האלה? זה מה שעושה את היין כל כך נחשב ואיכותי ובעל שם.
זה עינות שנורא קשה לייצר. זה אדמות שהן כאילו מאוד מאוד עשירות ב... כל מיני מינרלים ואיכויות שיש לאדמה וחשיפות השמש הכי טובות בעולם. ואז בעצם יש כמות מסוימת ומוגבלת של בקבוקי יין שאתה יכול לייצר בכל שנה. זאת אומרת, יוצא לך מיץ בכמות מסוימת. אתה לא יכול לעשות 200 ליטר אם יש לך 100 ליטר מיץ.
יש פה גם עניין של היצע וביקוש.
בדיוק. ואז יש בעיקר בתכלס מי שדואג היום למחירים בעולם של עולם היין, זה השוק ההונג קונגי. וכאילו כשהם מחליטים שהם אוהבים משהו, אז הם פשוט קונים אותו, ואז הם מעלים את המחיר, כי פשוט יש כמות מוגבלת של בקבוקי יין, אז כאילו, אם הם קנו את הכל, אז אין את היין הזה להשיג, וכולם רוצים את היין הזה, זאת אומרת, זה לא משהו שבתכלס רק הם מקבלים, אז כאילו, יש איזה סוג של חלוקה וניסיון להשיג כל הזמן כמה שיותר בקבוקים מכל דבר, ובאמת יש עינות שאני כאילו מצליח להשיג מהם שתי בקבוקים, ובאים אנשים שהם מבינים ביין, אומרים לי, איך יש לך את היין הזה? זאת אומרת, לא מזמן בא איזה מישהו מאמריקה, שהוא כזה, יש לו קרן של הלוואות לכל מיני הייטקיסטים, ופשוט אמר כזה, איך השגת את היין הזה? אתה בתל אביב, בחור הזה, אני באמריקה כאילו מחפש את זה כאילו תקופה ארוכה, בכל מיני חנויות הכי מטורפות בניו יורק, וכאילו אין את זה, אבל איכשהו מגיע לישראל כמות יין סופר חשוב, גדולה ודברים סופר מעניינים, ואפשר להשיג גם בתל אביב דברים שכאילו אף אחד לא יכולים להשיג אותם באמריקה, ובקבוקים שרבים עליהם בהונג קונג, והמחקרים שלהם כבר כזה פתאום נהיו 16,000 שקל בשנתיים, שפעם היית קונה באיזה 600 שקל. זה כאילו דברים שמגיעים לישראל בכמות מאוד מאוד קטנות, ופשוט צריך להיות מאוד מותקנים ולדעת איפה אפשר להשיג מה, וזה כאילו פתאום נהיה כזה מעין כזה, יש מלא גיקים של יין שבאים ומחפשים ושואלים אותי, תגיד, יש לך את הדבר הזה, השגת את זה? אז פתאום כזה נהיה עילה לסביבות דברים מסוימים, ופשוט המחירים של זה כאילו קופצים, כי אם לי יש 2, אז אובסלי מישהו מכר לי 2, והוא יודע כמה זה שווה, אז גם לי הוא מכר יקר, ואז אני כאילו גם צריך סוג של להרוויח באיזשהו מקום.
אז להיות עניין מוצלח זה לא רק הכמות היין, זה ממש האיכות.
לגמרי. כאילו בסופו של יום זה נמדד אחד הדברים הכי עתיקים בעולם היין זה שב-1855 נפוליאון בא לכל האנשי יין שלו ואמר להם, אני רוצה שתביאו לי את החמישה יצרנים שנסחרים בהכי הרבה כסף היום בצרפת. אז כאילו באו חמישה יקבים שהם כאילו דאז היו נחשבים הטופ, וכאילו ככה החליטו שזה היינות הכי יקרים בצרפת. זאת אומרת, כבר מ-1855 הבינו ש... המסחר ביין הוא דבר כאילו שחשוב, ומי שכאילו מייצר את העיינות שכאילו נמכרים בהכי הרבה כסף, הוא הכי טוב.
מה שנקרא זהב נוזלי.
בדיוק, ממש ככה.
אז מקודם ציינת שעשית מין איזושהי השוואה מצחיקה בין מכוניות ליין, ויצא לחשוב על זה שמכוניות ככל שהן יוצאות לשוק, והערך שלהן יורד בתכלס, אבל יין הוא יוצא לשוק, הערך שלו קופץ. יכול לקפוץ, יכול להיות מתורה.
וגם מהבחינה של, תמיד אומרים שיין ככל שהוא מתיישן הוא יותר טוב, אנחנו משתפכים עם השנים כמו יין. זה באמת נכון הדברים האלה? ככל שיין יותר מתיישן ככה הוא באמת יותר טוב?
זה נכון באיזשהו מקום, אבל זה גם חלקית נכון. זאת אומרת, רוב העיינות שמיוצרים בעולם הם די לצריכה של כזה עד 5 שנים. אבל יש כזה אחוז לא מבוטל של עיינות, שבאמת יודעים להתיישן טוב. זאת אומרת, יינות שאתה תקנה כאילו, לא יודע אם בסופר או במקום מסוים, והם כזה, בוא נגיד, יעלו 100 שקלים, כנראה שאם ניישן אותם עכשיו איזה 20 שנה, כנראה שזה יתקלקל. זה גם, רוב היננים לא באמת מכוונים לזה שיין שלהם מתיישן. אבל כשאתה כאילו עושה דברים מאוד מאוד טובים, אז אתה כן מכוון באיזשהו מקום שאנשים ישתו את היינות, ובאמת הערך של היין יכול לעלות, אבל אז גם נכנסים לך עוד כל מיני פרמטרים של כאילו, האם זה שנת בציר טובה, או האם היין הזה נשמר טוב, ואז אתה כאילו באמת קצת כזה, יש הרבה דברים שאתה צריך ללמוד, כדי להבין מה לישן ומה לשתות עכשיו. אז יש הרבה דברים שהם גם באמת באמת לא נועדו לאישון. זאת אומרת, ריזנגים עם פקק הברגה נניח, בתכלס, אין לפקק הברגה שום דבר רע בעיניי, אבל יש לו זמן עד שכאילו הוא מתחיל כאילו באיזשהו שלב להרוס את היין. אז יש מלא עינות שבעצם לא נועדו לשתייה בעוד 20 שנה. אז פשוט קצת צריך להעמיק בנושא הזה יותר ולחפש... איזה עינות נועדו לאישון ואיזה עינות לא נועדו לאישון. זה משהו שאתה מגלה עם הזמן, כאילו.
אז עכשיו אתה בעצם מנהל את הבוסר. מה נקסט? מה עושים? לאן? מה השאיפה?
בגדול זה כזה, אף פעם לא בדיוק נגמרות השאיפות, כמעט כמו בכל דבר. זאת אומרת, גם אם אתה מנכ"ל של חברת הייטק, אני מניח שאתה רוצה כזה אולי לפתח עוד משהו חדש, ואז לעשות עוד איזה חברה חדשה, ותמיד יש כזה איזה חיפוש... בלתי פוסק. היום שאני הבעלים של בוסר, אני מניח שהדבר הבא זה אולי לפתוח איזה משהו שהוא קצת אחר, אולי טיפה יותר בר יין פר אקסלנס, או אולי מסעדה, או שאולי באמת קצת להיכנס יותר לעולם של מסחר ביין בחול. אני טיפה פחות בא לי להיווה, אבל כאילו גם האופציה הזאת תוכה בפניי, אז יש לי כל מיני אפיקים שאני באמת חושב לאיזה כיוון אני הולך. זאת אומרת, אני צריך עוד לסיים לבנות את העסק שלי הקטן והכיפי, ואז אני אוכל להתקדם. כמובן שזה יקרה בעוד איזה כמה שנים, אני מניח. לא בעוד 20 שנה, אבל ממש כזה, עוד איזה 2-3 אני ארצה לעשות עוד משהו.
נראה לי שדיברנו על הדבר הבא זה לפתוח מקום עם מוזיקה גם.
כן.
לחבר שני תשוקות.
לגמרי, אז כאילו, אני מניח כאילו בתכלס הכי באמת קורץ לי זה לעשות מין בר עם קצת יותר מוזיקה וקצת יותר מחשבה על החיבור בין מוזיקה ליין. כי אני באמת מאוד מאוד אוהב מוזיקה. אבל יש הרבה אופציות ויש תמיד לאן להתקדם בנושא הזה. והעתיד באמת רחוק, זה באמת מה שאמרתי קודם, כאילו לשבת על המרפסת, לשן מקטרת, ושיהיה לי יקב קטן כזה שאני אעשה בו 1,000 בקבוקים לי ולחברים שלי.
בצרפת.
אני אבוא לבקר, אז תזכור אותי.
סבבה.
טוב, אז נראה לי נסכם את כל מה שדיברנו עליו, שמסתבר שיין ולהיות מומחה ליין זה עולם ומלואו, וזה מטורף, זה לא חייב להיות בקונוטציה אליטיסטית, אפשר לדבר היום על יין כחלק מתרבות, תרבות הפודיס, תרבות הנאה, תרבות מקצועית, היומיום של כולנו, ומעבר לזה שזה הפך להיות אחלה בילוי, זה גם הפך להיות נגיש לכל כיס. מדובר ממש במקצוע לכל דבר, שמצריך כישורים של זיכרון, ידע רחב, ענינות טעם, יכולת לרדת לדקויות קטנות של טעם וריח, די מה שאני כותבת בקורות חיים שלי באופן כללי, אבל גל לגמרי מצא את הנישה המיוחדת שלו, ומצליח להפוך אותה לנחלת הכלל של כולנו, לא רק שלו. אז תודה לך גל שאתה פותח אותנו גם לעולם היין, ושמחנו ממש ללמוד על החוויה המקצועית שלך.
כן, זה היה מהמם, וזה היה מעניין בטירוף. אני לא יודעת איך אנחנו נראים פה פרק של 45 דקות, אבל כולכם מוזמנים גם לבוסר. גל, תגיד את הרחוב.
חשמל 5.
חוויה כיפית, ובאמת, כולם, אין לי ספק שכולם ייהנו גם לבוא ולהרחיב את האופקים שלהם על יין ועל הטעמים.
וללמוד ממך.
לגמרי.
בעיקר תבוא עם ראש פתוח, וכל פעם תנסו משהו אחר, זה ממש יפתיע אתכם כמה העולם הזה יכול לסחוף, וכמה דברים וטעמים אתם יכולים לאהוב.
מדהים, ממש ממש תודה גל.
בכיף.
תודה רבה.
תודה לך מור.
תודה רבה אילה. ותישארו איתנו בפרק הבא.